שיר ביתה טובות אליי, טובות אליי, כי גדלת חסדך עליי, חסדך עליי, ומשיב לך, והכל של... תודה רבה על כל השנה הזאת. פך השמיים אפר אצלך, ומחנו עמך, עמך, שוכח, החפצים לעשות רצו. אני מציע ש... בואו נתחיל ישר בסיום שלנו, ואז הרב גאון יגיע. כי ברגע שהוא מגיע אני לא מסוגל להמשיך ללמד, כי אני נכנס ליראה גדולה כשהוא נוכח כאן. אחר כך נאכל מכל הטוב שהכינו החבר'ה כולם. ייחוד יישר כוח לגיא ולאור ולכל היתר. טוב, אנחנו נמצאים ממש בעמוד האחרון, בדף האחרון, כל אחד בדפוס שלו, פרק כ"ו. ומשם יעלה אל מעלה גבוהה יותר. מי שזוכר במסילה, שומעים חבר'ה? רבי אור, רבי גיא. מי שזוכר במסילה של רבי פנחס בן יאיר, אחת המעלות האחרונות הייתה רוח הקודש. וזו מעלה מאוד מפתיעה, כי מי מאיתנו יכול לזכות לה? אבל צריך לדעת שרוח הקודש זה לא נבואה. נבואה זה דבר השם שנכנס לתוך פינו, כמו ניב. ומי מאיתנו זוכה לנבואה? רק שבית המקדש היה קיים. אבל היום נבואה ניתנה לשוטים כידוע. אז בכל אופן, מה הכוונה רוח הקודש? רוח הקודש הכוונה שהאדם מתוך עצמו מתעלה וזוכה לדבק את מחשבתו במחשבות גבוהות אלוקיות. הוא מכוון לרצונו של הקדוש ברוך הוא, לדעתו של השם. יש לו אינטואיציה אלוקית. למרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל, היה רוח הקודש בלי ספק. הוא היה יכול לכוון דעתו לדעת עליון ולהבין לאן הרוח נוטה ומה רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז תבינו חבר, רוח הקודש באה מתוך התעלות רוחנית, היא באה מלמטה למעלה, לעומת נבואה שבאה מלמעלה למטה. בסדר, אז רוח הקודש גם לנו לפעמים יש, אנחנו קולטים מה שומעים, נראה לי שזה מה שהולך להיות, זו העצה שאני רוצה לייעץ לך וכדומה. נכון חבר'ה? אז ככה גם כאן כשומע רוח הקודש, אנחנו בשורות האחרונות. כמה זמן יש לך? טוב, אז היינו בנקודה, ברשות הרב כמובן, אמרת לכם שאני אכנס ליראה גדולה ברגע שהרב יגיע, ולכן רצינו להרביט, באמת.
לא צריך להגזים בכל דבר.
אז דיברנו על הנקודה של ההבחנה בין רוח הקודש לבין נבואה, ורוח הקודש יש גם בדורנו, לכן זה יכול להופיע כאן במסילה של רבי פנחס בן יאיר, שהרמח"ל מאמץ אותה ולימד אותנו כל החצי שנה הזאת, אפשר להגיע גם לדרגות של אינטואיציה אלוקית כזאת. על שרה נאמר שהיא זכתה לרוח הקודש, ואברהם היה תפלה בדבר הזה, כי היו לה שעות של התבודדות, והיא באוהל. בנבואה ודאי שאברהם היה גדול ממנו, קיבל דבר השם, לא מצאנו שיחות אלוקיות עם שרה, אבל ברוח הקודש זה מלמטה למעלה, ולכוון את דעתו, לדבק אותה ודעת עליון, ולקלוט לאן הרוח אלוקית נושב ודעת עליון מה הוא רוצה, זה גם בדורנו, גם אחרי שנחרב הבית ונתלה נבואה, רוח הקודש יש, כמו אותה רוח הקודש שהצטיינה בו שרה. ויכול להגיע דבקותו למעלה כל כך גדולה, שכבר ימסר בידו מפתח של תחיית המתים, שזה בכלל פלא. מה, ידענו על אלישע ועל אליהו שהחיו, זה החיה מת אחד וזה מת אחר, יחזקאל החיה כמה מתים, אבל אנחנו בדורנו נזכה למפתח של תחיית המתים, פלא. נכון שהעיקר האחרון ברמב״ם זה שאני מאמין באמונה שלמה, אבל לחשוב שכל אחד מאיתנו מכוח הספר הזה, אלא שתחיית המתים, חברים יקרים, הכוונה היא גם כשאתה מעודד את החבר, והחבר בצער גדול, מה שנקרא בלשון שלנו, מבואס, מדוכא, גם זה תחיית המתים. גם כשאתה לומד תורה או מרביץ תורה ומוסיף למישהו תללי חיים, גם זה תחיית המתים. תחיית המתים זה ביטוי רחב, ודאי שכיפשו אותו נזכה גם לתחיית המתים. אבל המפתח הזה שמסר בידינו, מכוח כל המעלות האלה שלימד אותנו הרמח"ל, זה להחיות רוח נדכאים, להחיות רוח שפלים. אני זוכר שבסבסטיה, ולא כולכם מכירים את סבסטיה, אבל הרב ודאי, היו הרבה עליות, עליות בתחנת הרכבת הישנה בשומרון, ומאז הייתה פריצת הדרך הגדולה לשומרון, לפני, אחרי מלחמת יום כיפורים. ופעם אחת הגיעה הודעה לאלפי אנשים שניסו להיאחז במקום הזה, שאין אישור, שהממשלה לא נותנת אישור, ונפל רוחם של האנשים, שהולך להיות עוד חלילה פינוי וקושי גדול, אז יצא הרב משה לוינגר, שהזכרנו את השם שלו כמה פעמים, אבי ההתיישבות בכל יהודה ושומרון, בייחוד בחברון, אבל כל השומרון, והוא אמר, הוא ראה את הרוח הנפולה של אנשים, אז אמר להם, התורה שלנו היא לא תורס מייסים, התורה שלנו היא תורס חיים, וככה החזיר את החיוך לאנשים, והתחילו לרקוד ולשמוח, ובעזרת השם, ובסוף באמת זכינו למה שאתם מכירים היום, את ההתיישבות העצומה ביהודה ובנימין ובשומרון, אז ככה מפתח של תחיית המתים, מעבר לפשט שבעזרת השם נגיע אליו, הוא משהו שכבר בימינו, כל אחד כאן בחדר וכל אחד במכון, כל בן תורה יכול להרעיף תללי תחייה על כל הסובב אותו, בזה שהוא ישמח אותו, כמו אותם שני בדחנים בשוק, בגמרא בתנית, שהם בני עולם הבא, בזה שהם מבדחים אנשים עצובים ומפרידים בין אנשים שיש להם תגרה, אז תחיית מתים זה ביטוי רחב לכל החייאה הרוחנית. קצת לא נוח לי שאנחנו מעכבים את הרב.
לא, לא, אני כל כך נהנה לראות בתחיית המתים.
טוב, אז אנחנו בכל אופן נעשה את זה מהר. כמו שנמסר לאליהו ולאלישע, שזה הפשט של תחיית המתים, וכמו שהרחבנו את זה, שהוא מה שמורה, כלומר היכולת הזאת לחיות מתים, זה מורה אל ועל עוצם ההידבקות בו יתברך, שביות הוא יתברך שמו מקור החיים הנותן חיים לכל חי, אם אתה עולה במסילה צעד אחר צעד, שער אחר שער בספר הזה, בברייתא של בפנחס בן יאיר, אתה זוכה למשוך מהקדוש ברוך הוא אליך, אלינו כוחות של חיים, כי איתו החיים והשלום כמו שראינו אתמול. טוב, וכמאמרם ז"ל, שלוש מפתחות לא נמסרו ביד שליח, כמו מפתח של חיה יולדת, מפתח של גשמים שזכינו אתמול בעזרת השם נזכה השנה לעוד ימים טובים כאלה, ומפתח של תחיית המתים, שרק הקדוש ברוך הוא בפתחי את קברותיכם עמי כתוב, ואנחנו ככל שנדבק בו נזכה למניות של חיים, לכוחות של חיים, לתת גם כן לאחרים. טוב, הנה הדבק בו יתברך דבקות גמור, יוכל למשוך ממנו יתברך אפילו משך החיים עצמם. אין מה לדבר על זה שהוא יקים משפחה וצאצאים וכו', ותלמידיך אלו הבנים, יהיו לו תלמידים, וגם כל מי שעבור איתו במגע, החיוך שלו והשמחה שלו והמילה הטובה והמעודדת והדבר התורה שלו, יחיה אותו. בסדר? עד שנגיע לתחיית המתים הם כיפשו אותו, כעיקר ה-13 ברמב״ם, ומי שלא מאמין בזה ידוע מה שהגמרא בפרק חלק אומרת. מי שלא מאמין שזה כתוב בתורה אפילו, ודאי שצריך להאמין שיש תחיית המתים, וגם לדעת שהיא רמוזה ונאמרת בתורה. טוב. שהוא מה שמתייחס לא הכוונה לקדוש ברוך הוא, בפרט יותר מהכל, כמו שכתבתי. והוא מה שסיים הברייתא, שאנחנו על סמך הברייתא הזאת למדנו כל החודשים האחרונים, הוא קדושה, שזוכינו קדושה, מביאה לידי רוח הקודש, ורוח הקודש מביא ומביאה לידי תחיית המתים. עכשיו תראו איזה סיום נעים, ואתה קורא נעים, הוא כל כך ידידותי הספר הזה, והרמח"ל כל כך אוהב אתכם, אותנו, שאומר ואתה קורא נעים. בלי שהוא הכיר אתכם אישית אחד אחד, אבל הוא יודע שאלה שיקראו בספרו כמותכם, אנשים נעימים מאוד. גיל, רצית לשאול את הרב משהו?
לא בדיוק הבנתי, אז מה ההבדל בין קדושה לרוח הקודש?
קדושה זו המידה הכללית שלמדנו, שאדם מתעלה מעל הטבע, ואחרי זה הוא מסוגל לחזור למציאות ולקדש את החומר. רוח הקודש זה מדרגה גבוהה של לדעת מה דיבר השם, מה רצונו של הקדוש ברוך הוא. יש סיפור מפורסם שהנזיר רבי דוד כהן, שהרבי גאון זכה ללמוד אצלו, אני לא זכיתי, כשאני באתי מרכז הרב זה היה שנה אחרי שהוא נפטר. בכל אופן, כשלא היה ברור לאן הימים, ימי המתנה שלפני מלחמת ששת הימים מובילים, לאן כל זה מוביל, ונאצר, אם שמעתם עליו, שם רשעים מרכב, אם לא שמעתם גם לא הפסדתם, בכל אופן היה השליט המצרי, הוא סגר את מצרי טיראן והוציא את האום מרצועת עזה שמייבוא חיץ, והכניס את כל הכוחות הצבאיים של מצרים לסיני, ולא היה ברור מה הולך להיות, איפה תהיה מלחמה ומה יצא ממנה, ואז חוסיין, שהוא היה מלך של ירדן, טס למצרים וקראת ברית, ערבות הדדית כזאת בין שניהם, שמי שיותקף, כאילו יותקף ראשון, אז השני יעזור לו, אז אמר הנזיר, הפנה את האצבע לכיוון העיר העתיקה, הר הבית, ואמר, עכשיו הפשט ברור. עכשיו אני מבין לאן כל המהלכים מובילים, לשחרור של ירושלים, יהודה ושומרון, והר הבית, אז זה רוח הקודש, זאת אומרת, קליטה כזאת של רוח הקודש, ובליל יום עצמאות, כשהתחילו כל המהלכים, נשא הרב צודה זצ"ל את מזמור יוטט המפורסם שלו, שמופיע בנתיבות ישראל, הדרשה המפורסמת שלו, שבה הוא שאל איפה חברון, איפה שכם, איפה יריחו, הנשכח אותם וכולי, גם רוח הקודש נזרקה מתוך גרונו. בסדר, גיל? אז תראו את הסיום המתוק הזה, ואתה קורא נעים. ידעתי שכמוני תדע, אשר לא קיליתי בספרי זה את כל חוקי החסידות, ואת כל המעלות שעברנו אותן. ולא אמרתי כל מה שיש לומר בעניין זה, וצריך להוסיף שבשום פרק לא הייתה כוונה שעד שלא נמצא את המימות של הפרק הזה עד הסוף, שלא נעבור לפרק הבא, אלא הכוונה יחוז מזה, וגם מזה על תנח ידך, כל פרק אנחנו תופסים משהו שאפשר, וממשיכים הלאה. לא נשב שנה על פרק אחד, כי עוד לא הרגשנו עד הסוף את הזהירות או הזריזות. אז כפי שלא מיצה בכתב, אז גם לא מיצינו במעשה, אלא לוקחים כמה שאפשר, חוטפים כמה שאפשר, ממשיכים הלאה, ובסיום הספר מה עושים חבר'ה? ביום ראשון, דרך אגב, אנחנו מתחילים. הרב ביגון ביקש את הנסיעה לטבריה, נעשה בבין הזמנים, באלף ניסן, בראש חודש, ואז יהיה לנו יום ארוך, שקט, רגוע, ונשלב עוד דברים, אז במחילה שזה נדחה. אז זה לא יהיה ביום ראשון, זה לא ביום ראשון, באלף, לא, ביום שלישי בשבוע, א' ניסן, ראש חודש, אחרי ברכת האילנות. אז מי שעושה את הרישום, שידע שאנחנו דורכים את זה. בכל אופן, אז מי שרוצה, ביום ראשון מתחילים מחדש את הספר. טוב, בוא נמשיך הלאה. ולא אמרתי כל מה שיש לומר בעניין זה, כי אין הדבר סוף ואין ההתבונן תכלית, אבל אמרתי קצת מכל פרט שבפרטי הברייתא, אשר עליה ייסדתי חיבורי זה, והוא מה שיכול להיות התחלה וראשית להרחיב העיון בעניינים ההם, כיוון שנגלה דרכם ונפתח אורחם לעינינו ללכת בם בדרך מישור. ועל כל כיוצא בזה נאמר, ישמע חכם יוסף לקח ונבון תחבולו תקנה. שאתם זוכרים את ההבדל בין חכם לנבון, שנבון מבין דבר מתוך דבר. הוא לוקח את כל האינפורמציה שהחכם מעביר לו, או שהוא בדרגת החכם שבו קלט, ואז הוא ממשיך את זה הלאה. מן המעט שנכתב, הוא ממשיך הרבה. והבא להיטהר, כמותכם, כמותנו, כמותנו, מסייעים אותו. וכמה שלפעמים נראה שיש כאן דרישות אולי גבוהות וקשה לנו, אבל די בזה שאנחנו נשאף. בספר נחמיה יש פסוק כזה, החפצים לראה את שמך, שהשם יקבל את תפילתם ואת עבודתם של אלה שחפצים לראה את שמך. אם הם חפצים, אתה כבר תצליח באדם, אתה כבר תסיים. אדם מקדש עצמו מעט, השם מקדש אותו הרבה. כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, שלושת היסודות של חב"ד, חוכמה, בינה ודעת, להישיר איש איש את דרכו לפני בורו. וזה פשוט. בפסקה האחרונה הוא אומר, הרי חלק מאיתנו יעזבו יום אחד את המכון וילכו לעבודה, חקלאות או לאקדמיה, נכון חבר'ה? חלק מלפני צבא וכדומה, וברור שהדרישה מאדם שהוא בשבתך בביתך איננה ציפייה מאדם שהוא בלכתך בדרך. יש מצב של קביעות, מצב של ערי. לא דומה אדם שהוא שכיר לאדם שהוא עצמאי ולאדם שהוא בן תורה. אבל העיקרון הוא אחד, לעשות נחת רוח לבוראינו. המינון הוא שונה, אבל השמחה של הקדוש חובנו היא שווה בכולם, בין אם זה הסנדלר, מנקה רחובות, או הראש ישיבה. העיקר שכולנו נעשה מעשינו לשם שמיים, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון את ליבו על אביש בשמיים, אהוב ונרצה ונחמד לפני הקדוש חובו באותה מידה. נכון חבר'ה? כלומר, כולם אהובים, כולם ברורים, וכולם שייכים לספר הזה, כל אחד ביכולת של המימוש שלו, במקום שבו נמצא, בזמן וכדומה. אינו דומה חייל שנמצא בשירות פעיל, לאחד שנמצא ברגיעה מוחלטת, אבל כולם, כשעושים מעשינו בשם שמיים, זוכים לעלות נחת רוח לפניו, ובשם חסידים יקראו. טוב, וזה פשוט כי כל אדם לפי האמנות אשר בידו והעסק אשר הוא עושה, כך צריך לו הישרה והדרכה, ספציפית לכל אחד ואחד, כי דרך החסידות הראוי למי שתורתו אמנותו ויושב כאן במכון, אינו דרך החסידות הראוי למי שצריך להזכיר עצמו למלאכת חברו, והוא הרבה יותר משועבד מבחינת הזמן, אולי גם מבחינת הריכוז של הדת, ולא זה וזה דרך החסידות הראוי למי שעוסק בסחורתו, שאולי הכוונה שהוא צריך לעבור מעבר לימים ובטרדה גדולה, ומצד שני הוא עצמאי ויש לו שעות שיכול לקבוע לעצמו שהוא ילמד, וכן כל שאר הפרטים אשר בעסקי האדם בעולם, כל אחד ואחד לפי מה שהם, לפי מה שהוא, ראויים לו דרכי החסידות, לא לפי שהחסידות משתנה, לא שיש חסידות שונה וספרים שונים לכל אחד ואחד, לא שבעיני הקדוש ברוך הוא יש דרגות שונות, העיקרון הוא אחד, הפרטים, המימוש, משתנה מאיש לבין רעהו, אבל המטרה היא אחת, דם מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה עומד, זה שווה אצל כולנו. לא לפי שהחסידות משתנה, כי הנה הוא שווה לכל נפש ודאי, הואיל ואיננו אלא כמו הנקודה המרכזית לעשות נחת רוח, לעשות מה שיש נחת רוח ליוצרו בו, וכמו שהוא הוסיף אם אתם זוכרים בפרק חסידות, ולחזק את כלל ישראל. וזה שלא מזכיר זה עכשיו כי זה היינו אך, כי מה הכי הכי נחת רוח לקדוש ברוך הוא, שנעשה עבודה כללית, נכון חבר? שנתקלל בכלל ישראל. אז מה שהוא פירט בפרק י"ט, פה לא צריך לפרט, כי הגענו להבנה, התבגרנו בהבנה שזה היה נוח לעשות נחת רוח ליוצרינו ולהוסיף כוחות לעם ישראל מתוך הבניין שלנו, בונים את כל בית ישראל. אבל הואיל והנושאים והזמנים והאנשים במקצועותיהם משתנים, אי אפשר שלא ישתנו האמצעים, הפרטים המגיעים, מגיעים הכנעה, מובילים אותם, אותנו אל התכלית. כל אחד הפיננו. הוא כבר יכול להיות חסיד גמור, איש אשר לא יפסוק מפיו הלימוד, כמו מי שמפני צורכו הוא בעל מלאכה שנראית לכאורה כפחותה. אותו מנקה רחובות, אותו מוכר בבסטה במחנה יהודה, הוא יכול להיות חסיד בעיני הקדוש ברוך הוא, ועושה לו נחת רוח ואהוב ונחמד לפני המקום ולפני הבריות, כמו זה שלא פסיק פומה מגרסה. וכתוב, כל פועל השם למענו, והכל ברא לכבודו, כשהכוונה היא שמהכל יופיע קידוש השם, מהכל יצמח כבודו של הקדוש ברוך הוא. ואומר בכל דרכיך דאהו, ואז דיברנו על זה פעם אחת, שכשאתה נמצא בדרך מסוימת, תהיה מרוכז כל כולך בדרך הזאת. כביכול לא תמצא את הקדוש ברוך הוא, אלא באותו מקום. כמובן, הפשט הוא בכל דרך ודרך, אבל הרב במוסר אביך מוסיף, בכל הדרך. כלומר, יש פה חולם וקמץ קטן, בחולם זה יותר גדול, זה בא להגיד, בכל הדרך תהיה מרוכז. תהיה כל כולך בדרך, והקדוש ברוך הוא, כנגד מה שאתה משקיע, הוא יישר רוחותיך. עכשיו הסיום המופלא והנפלא לספר הזה, הוא יתברך שמו ברחמיו, יפקח עינינו בתורתו, כל זה שייך לענווה, להתבטלות של הרמח"ל, לדבקות שלו בקדוש ברוך הוא, ויורנו דרכיו, יוליכנו באורחותיו, ונזכה לתת כבוד לשמו, וישראל זה שמו של הקדוש ברוך הוא, הרי שמנו קראת בשמך, שתי האותיות האחרונות של ישראל זה אל. אז כבוד לשמו, זה כבוד לקדוש ברוך הוא ותהילה לעמו, ולעשות נחת רוח לפניו. פסוקים מתוקים מאוד. יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו, זה בנו במיוחד, כמו שכתוב בפסוק הבא, ישמח ישראל בעושיו, כמו שהשם ישמח בנו, אנחנו נשמח בו. בני ציון הגילו מלכם, אמן, אמן, אמן. וואו, איזה יופי, סיימנו חבר'ה. תודה רבה. יפתח כהן בברכה. אולי מזונות?
מה? לא, אסור לי לאכול. בסדר, אני...
עזיבה רשקו.
מה שאני יכול לאכול מכאן, סליחה שאני כזה סלקטיבי. זה שהכל נהיה בדברו, לא?
כן.
ברוך אתה, אדוני אלוהים ולשלום, שהכל נהיה בדברו.
אמן. איזה חבורה נפלאה, חבל על הזמן.
למה לא קראתי לי רק עכשיו? קראתי שנה, אני צריך...
אז ביום ראשון אנחנו מתחילים...
קודם כל אני באמת רוצה להגיד בזכותו של... מקצת שבחו של הרב שמעון, לא כולו, כולו זה משימה בלתי אפשרי. אשריכם, אתם חלקכם, שיש לכם בן אדם כל כך טוב, מישהו פעם ראה בן אדם טוב, להסתכל על רב שמעון.
האמת היא על הרבי גונסטר.
לא באמת, רק לעשות טוב, טוב, טוב. אני מכיר אותו כבר הרבה שנים. למה? כי הוא למד מסילת ישרים. נכון, הרב שמעון?
לגבי הסוף, כן.
בהתחלת מסילת ישרים הוא אומר ש... התועלת שאפשר להפיק מהספר הזה זה אם חוזרים עליו וחוזרים עליו וחוזרים עליו, כי הדברים ידועים לכאורה, למרות שהם לא ידועים, אבל לכאורה הם ידועים, והחזרה עליו היא מביאה את התועלת המקווה. ומה באמת בא לידי ביטוי התועלת? אפשר לומר, השם של הספר, מסילת ישרים. מסילה זה דרך סלולה. יש דרך ויש דרך סלולה. זה דרך שאתה הולך, אתה לא יודע, זה שביל, אתה לא יודע אם אתה ראשון בשביל הזה, מי הלך בשביל הזה, מה אמור. אבל הרמח"ל, שהוא כידוע, היה אפשר לומר, אחד מגדולי ישראל בכל הדורות. ראיתי אצל הרב הנזיר, זכר צדיק לברכה, הוא אומר, שאם יש איזה אדם שהשפיע על עם ישראל בדורות האחרונים יותר מכולם, זה היה הרמח"ל. למה? הוא הסביר גם שיש בעם ישראל היום שלושה זרמים. אז הרב כותב את הדבר הזה. הזרם האחד, זה בין הדתיים הכוונה, הזרם האחד זה מה שזרם חסידות, זה נקרא. בעל שם טוב ותלמידיו ותלמידי תלמידיו ותלמידי תלמידי כל מה שנקרא עולם החסידות. זרם השני זה הזרם שנקרא זרם המתנגדים, הליטאים, מה שנקרא היום, איך נקרא ליטאים קוראים לזה. הם יש להם את הדרך שלהם. והזרם השלישי, אני מדבר כאן על אירופה, זה הזרם שנקרא השכלה. השכלה, לא דתיים דווקא, הולכים בדרך ההשכלה. ומסביר הרב הנזיר, שיש לו מבט באמת מקיף גדול, כל הדברים, כל הבחינות, בספרו כל הנבואה הוא מסביר, הוא אומר, שלושת הזרמים העיקריים האלה ביהדות, הם יונקים מהרמח"ל. הרמח"ל הוא האבא הרוחני של שלושת הזרמים האלו. הוא מביא גם, מנמק מדוע, הוא אומר חסידות הרי ידוע שהיא בנויה על הקבלה, תורת הסוד, תורת הקבלה. והספר, תורת הקבלה, זה נקרא עץ חיים. עץ חיים, עץ חיים זה של האריזל, שכולם, מי שרוצה להיות מקובל, מישהו מעוניין כאן להיות מקובל, יש כבר כמה מקובלים, אבל נניח. אז ידוע שאלה המקובלים, הם לומדים את עץ חיים. היום בישיבות של המקובלים וכל זה, לומדים את העץ חיים. כמובן, הקבלה זה הזוהר, כל הדברים האלה, אבל הייתי אומר, הספר שכולם ניזונים ממנו, זה התלמוד של התורת הקבלה, אפשר להגיד זה הזוהר, הזוהר הקדוש. הספר, השולחן ערוך של הזוהר הקדוש, זה עץ חיים, שהוא כתב התורה רבי חיים ויטל, שהיה תלמידו של האריזל. הפירוש שבו נתלים החסידות זה קלח פתחי חוכמה. קלח פתחי חוכמה כתב אותו הרמח"ל. וזה ספר שפותח פתח, ישמעו כאן, קלח פתחי חוכמה, פותח פתח להבין את תורת הקבלה בסגנון מיוחד במינו. וככה הוא כותב הרב הנזיר, זה הספר שראשוני החסידים אלה, הם היו לומדים, עד היום לומדים את קלח פתחי חוכמה, בשביל להבין את פנימיות התורה. אז זה החסידות. הספר בעי הידיעה, במוסר ובהדרכה, בציבור הליטאים, המתנגדים מה שנקרא, זה ספר מסילת ישרים, שאנחנו לומדים אותו. בכל הישיבות, ספר המוסר בעי הידיעה. הגאון מווילנה, שהוא היה, הייתי אומר, אבי המתנגדים, כשהוא נדע לו שבא הספר מסילת ישרים, הגיע לידיו ספר הזה, אז הוא אמר, אילו המחבר היה בחיים, הייתי הולך אליו ברגל, נשק את שולי גלימתו. ואחר יש המשכילים, משכילים, מסתבר שהרמח"ל ברוב גאונותו וגדולתו, הוא כתב הצגות, סרטונים, תשריטן מה שנקרא. כותב הצגות. כמובן שהכל ברוח הקודש והכל ב... אבל הסגנון הזה של הצגה, אז הוא כתב, והם לקחו את זה מכאן, המשכילים לקחו את ה... הנה, יש לנו הכשר לעשות הצגות, הדברים מהסוג הזה. אתה מסביר הרמה, זאת אומרת, הרמח"ל הוא באמת אדם, נשמה שהקדוש ברוך הוא שתל אותה, שכבר בגיל צעיר ביותר, שהיה יותר צעיר מכולנו כאן, יש כאן מישהו שכבר הגיע ל-16, מישהו כבר הגיע כאן, שעוד לא הגיע. בגיל 16, כבר היה בעל רוח הקודש, כמו שהוא אמר. והוא כתב דברים שחכמים שהיו בדורו, עמדו נדעמים, איך בן אדם כזה כותב דברים כאלה, ומדברים אליו, מן השמיים וכל הדברים האלה, יוציאו עליו חרב. הנה, אתה תרלה עליו, מה קרה אתה? מה קרה לך? ולא רק הוציא עליו חרב, הם גזרו עליו, ישרו בבית דין, וגזרו לקחת את כל הספרים שלו ולגנוז אותם. לא לקרוא, זה מסוכן לקרוא את הספרים שלו, עד כדי כך. אבל מה, היו כמה גדולי חכמי איטליה באותה תקופה, שהכירו אותו לפני ולפנים, אמרו, לא, הוא באמת אדם בעל ענקיות, בעל גדלות עצומה, והוא היה בסוף נאלץ לעזוב את איטליה, ללכת לאירופה, להולנד, למקומות כאלה. הוא היה בחור לא מגולח, ככה, לא כמוני, ואני לא זוכר מי זה היה חכם הזה, שפעם אחת הוא בא לזה בכנסת, הוא ישב, הוא היה כזה בחורצ'י כזה, ישב בקצה האולם, בקצה הבכנסת, אז ראש הרב הענק הזה שהיה שם, אולי החכם סבי או מישהו, אני לא זוכר, מישהו עלה למעלה, אמר, אחר אותו אומר, הנה, זהו גדול החכמי ישראל. בחיצוניות שלו, הוא נראה כזה, וניכר עליו. בפנימיות שלו היה ענק. והדור שלנו ניזון, ממש ניזון מתורתו. כל הספר מסילת ישרים, וכל אותה דברים פנימיים, פנימיים, שהוא הסתיר אותם בתוך מסילת ישרים. הכל כאן נמצא בתוך זה. אבל ברום חוכמתו ורוח קדושתו, הוא ידע את כל הדברים האלה, להצפין אותם בתוך כל המילים האלה. יש בתורה כלל גדול, והוא כותב את זה הרמח"ל, במאמרו, איך זה נקרא, עץ חיים.
דרך
עץ חיים. הוא אומר שהתורה שם משולה לגחלים, לאש גם, אבל לגחלים. הפוך בה והפוך בה והפוך בה דכולה בה. הוא אומר כלל גדול, תנסו פעם, תראו זה עובד. אתה לומד דבר תורה ולא משנה מה אתה לומד. אבל אתה הופך בה והופך אותו, אתה מעיין ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. פתאום אתה רואה שבתוך התיבות האלה, בתוך המילים האלה, כמו גחה, כמו בנפנה, איך קוראים לזה?
מנגל.
מנגל, מנגל. כמו המנגל, פתאום אתה עושה פשוט, אתה פתאום רואה ניצוצות, רואה עוד, הכל. ככה דברי תורה אומר, אתה לומד תורה ברצינות, בעוז, משתדל, פתאום אתה מגלה שבכל הדבר הזה, האותיות המתות האלה, פתאום הדברים האלה מהירים לך, מהירים לתשמתך, מתגלה לך המון דברים. ככה גם מסילת ישרים. כמה שלומדים יותר במסילת ישרים, פתאום אתה מגלה כאן עולם ומלואו, לא רק אתה מגלה את עצמך, זה הדבר הכי חשוב, לגלות את עצמך, את האישיות שלך, את המהות שלך, את העניין שלך בחיים וכל הדברים. אז המסילה הזאת היא מסילה, נקראת מסילה כי היא כבושה כבר. היא כבושה על ידי הרמח"ל, הוא כבש לנו מסילה. בנה לנו מסילה ומאות שנים כבר, 300, 400 שנה, 300, למעלה מ-300 שנה. אנשים לומדים בזה, וזה פשוט, הם הולכים בדרך של המסילה הזאת, והם, כמו שראינו כאן, שלב אחרי שלב, דרגה אחר דרגה, הם מגיעים ומתחזקים ומתעלים ומתבקים ומשתנים, זה דבר חשוב מאוד. הם מגלים את עצמם ואת דרכם בחיים. זה הספר. מה זה ישרים? אז זה מהמסילה. ישרים, זה הדבר הכי חשוב. למה? כי כתוב, אלוקים עשה את האדם ישר. והמה ביקשו חשבונות רבים. כל אחד מאיתנו, אלוקים שתל בו נשמה ישרה. זה האמת, ולא משנה ההופעה החיצונית שלך. אם אתה לבוש ככה או לבוש אחרת, הוא מתנהג ככה או מתנהג אחרת, זה לא משנה. יש שני צדדים באדם, הרב זצ"ל מדבר על זה הרבה מאוד על הדברים האלה. הצד הטבעי, הצד האלוקי שבכל אחד מאיתנו, זה הישרות הזאת. אלוקים עשה את האדם ישר. אבל החיים, הנסיבות של החיים, הבעיות, הסיבוכים, כל הדברים האלה, הם ביקשו חשבונות רבים, הרבה קליפות, הרבה בעיות, הרבה סיבוכים, הרבה דברים, אבל היסוד של האדם זה לא מה שהוא עבר בחיים, אלא היסוד שבאדם זה העובדה שהוא אדם. העובדה שהוא נולד אדם, שאלוקים נפח בו נשמת חיים. נשמה התורה שנתת בי, מי נתן? הוא אלוקים נתן בנשמה התורה. אז זה המסילה, אתה הולך למסילה הזאת, אתה מגלה בעצם את עצמך, את היושר שבך. זה ספר הישר, אכן נקרא גם ספר ישר. וזה גם דרכו של הקדוש ברוך הוא, צדיק וישר, הוא אנחנו אומרים. הוא בעצמו ישר. שאלו אותי מה זה ישר? שאלו אותי.
מה זה ישר?
הרב שיר. תראו איך הוא ישר. באמת הוא ישר. כל כך תמים. תמים. תמים, תמים וישר הוא. כתוב שצריך ללכת בדרך של האלוקים. אז זה לא רק הרב שמעון. כל אחד מאיתנו, סליחה. כל אחד מאיתנו יש בו את היסוד האלוקי הזה. את הישרות הזאת. וכל מה שאנחנו בעצם פועלים ועושים ברמה הכללית או האישית, לא משנה, זה לגלות את הישרות הזאת. הספר הישר הזה הוא ספר לכל אחד ואחד מאיתנו. זה מסילת ישרים. מסילת ישרים פשוטו כמשמעו, ללכת בדרך סלולה, לגלות את היושר, את הישרות שבאנו, היושר בבריאה כולה, שקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא אותם את הכל לטובה, לגלות את כבוד השם בעולם, כמו שאומר כאן, הלב של הספר זה החסידות, מה שנקרא. החסידות זה הלב של הספר. זאת אומרת, יש כאן, יש צדיק ויש חסיד, ויש קדוש, ושבתך לשאלה. שלום, ככה אומר רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, בספרו שערי קדושה. אז הוא אומר, יש צדיק, ויש רשעים, מעניין, הוא לא אומר שם שיש רשעים. אמר ישראל כולם צדיקים. יש צדיק, שתי מדרגות בצדיק. יש צדיק שאומר שהוא כובש את יצרו. מה זה צדיק? צדיק באופן פשוט זה אדם שלומד תורה ומקיים את המצוות. כל אחד לפי דרגתו. אבל מה, יש גם עניין של תיקון המידות. אפשר להגיד שמסילת ישרים זה הספר לתיקון המידות. התיקון המידות, יש מצוות ויש מידות, זה שני דברים. המצוות, יש תרג מצוות, צריך לקיים את המצוות. מידות זה דבר שהוא לא מצווה. אבל זה הבסיס שעליו כל המידות, כל המצוות, כל החיים שלנו בעצם על העניין של המידות. אבל במידות יש שני דברים. יש דבר אחד שאדם כובש את יצרו. זה נקרא הצדיק הכובש, הוא קורא לו. יש לו מלחמה כל הזמן עם היצרים שלו. יש כאן מישהו, יש לו מלחמה עם היצרים שלו במקרה, חוץ ממני. מישהו כבר גמר עם המלחמה הזאת? אז הוא אומר, זה נקרא צדיק הכובש את יצרו. זה רובנו, רוב אנשים. מתוך הצדיקים הכובשים את יצרם, יש כאלה אנשים שאין כבר מעל הכיבוש של היצר, הם כבר השתלטו על היצר. הם כבר זורמים עם הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא. אין להם מלחמה או משהו כזה. יש להם איזשהו דבר מיד, כל דרכיך, כמו שהוא אומר כאן, בכל דרכיך דאהו. וזה כבר מגיע לחסידות. אדם מקיים מצוות, והוא זורם עם רצון השם ולא נלחם נגד יצרים ותאוות דברים כאלה, הוא עלה קומה מצדיק לחסיד. והמהות של החסיד, וזה אני מברך אתכם, תלמידים יקרים, להיות בן אדם טוב. מישהו כאן מעוניין להיות בן אדם טוב? אם את בדרך שאדם רוצה, מוליכים אותו. זה מהות הספר הזה. להיות בן אדם טוב. אם אתה בן אדם טוב, זהו. יש לך מסילת ישרים, יש תחיית המתים, הכל יש. שאלו אותי, מה זה בן אדם טוב?
מה זה בן אדם טוב?
תקלו על הרב שמעון. דוגמה על אדם טוב. בן אדם טוב בדרך כלל הוא נסתר, הוא כמו הרב שמעון, ענב, הוא צנוע. קורא לו תמיד הרב, הוא אומר, לא, אני לא רב, אני לא רב.
אחרי היום הזה אני כבר לא יכול להיות נסתר, אחרי כל השבחים האלה וזה, אז כבר קשה להגיד נסתר.
לפני שהרב שמעון בא למכון מאיר, היה כאן רב אחד, קראו לו הרב יאיר. ידיד טוב מאוד של הרב שמעון, הם הכירו וחיו ביחד בחברון, בקרייתם, בדברים כאלה. אז אמרו עליו, החבר'ה ככה, שהוא מסילת ישרים, מהלך על שניים, ככה אמרו, נכון?
הרב סידה אמר את זה.
הרב סידה אמר את זה. למה? הוא כמו, הוא היה...
איש הערוץ.
מה קרה? ודאי, זו שאלה. בוא, אלגדר, בוא, אתה... תצטלם פעם אחת, תגידו מי מאחרי כל השיעורים. בואי אלה! כן, אני אצטרף את הברכה.
כל החבר'ה.
כן. בסדר, בסדר. בכל זאת, בדיוק על הרב יאיר אוריה, אנחנו מלווים. הוא היה מסילת ישרים מעליך על שניים. אבל הוא היה כל כך ענה וצנוע, ומי שהיה רואה אותו ברחוב, משהו כזה, הוא היה הולך עם כובע טמבל כזה, כמו הרמח"ל כזה, לא היה ניכר, וכך אמר הקצנוע. הוא באמת קיים את הקאדם. אותם אנשים שהם הצדיקים הגדולים באמת, הם מסתרים, תרתי משמע. ללמד ו' צדיקים מסתרים שעליהם קיים העולם בעצם, כך אומרים. וכולם לומדים את מסילת ישרים, כל הצדיקים הנסתרים לומדים וחיים את המסילת ישרים. אז באמת אשריכם, מה תוך לקחם, שזכיתם ללמוד מהרב שמעון, שהוא הממשיך של הרב יאיר כאן במכון מאיר, את מסילת ישרים, ואני תפילה וברכה, שבאמת משהו מזה ידבק בנו. מסילת ישרים. אבל לפני זה אני רוצה לתת ברכה, והזדמנות זאת, אליעזר, בוא תעמוד כאן, ברכה לצוות ערוץ מאיר באינטרנט, שמזכה את עם ישראל, פשוטו כמשמעו, רבבות עמך בית ישראל, ללמוד מסילת ישרים, ולא רק מסילת ישרים, ללמוד תורה, והייתי אומר היום, אפשר להגיד, מאות אלפים יהודים, בזכות השיעורים שאנחנו נותנים כאן, ובזכות האינטרנט ואליעזר שהוא עומד מאחורי כל השידורים, כן, שהוא גם למד במסילת ישרים, נכון? אז יישר כוח גדול לכולם, זכות זה יעמוד להם.
יישר כוח, תודה רבה לכולם.
ושמתור ונזכור באמת לתחיית המתים ולגאולה שלמה ולאור חדש לציון תאיר. שאלות.
הרב שמעון לימד אותנו במשך המסילת ישרים שכל אחת מהמידות הזאת זה לא, זה לא כמו, איך אומרים את זה, לא בטור, אלא במקביל. זאת אומרת, כל אדם לפי המעלה שלו לוקח קצת מכל מידה. אז עכשיו הרב הזכיר פה על עניין המדרגה של הצדיק הכובש והצדיק הישר. האם זה גם שייך שיש אדם שיש בו קצת מהצדיק הכובש וקצת מהצדיק הישר?
יש כלל, וגם במסילת ישרים צריך לזכור. הרב הנזיר היה אומר, צריך ללמוד מסילת ישרים מהסוף להתחלה. לא מההתחלה לסוף, להתחיל מהסוף. למה? כי אדם, בדרך כלל שהוא הולך לאיזשהו מקום, הוא רוצה לדעת מהי המטרה. הוא יודע, אני רוצה לנסוע היום לאיזשהו מקום, ואין אתה נוסע לבאר שבע. אז אני יודע, יש לי נוסע לבאר שבע. אז יש לי את כל הדרך וזה. אבל לנגד עיניי, מחשבתי, באר שבע, אני יודע לאן להגיע. הסוף של הספר, זאת המטרה של המסילה, זה מסילה, זה דרך בסך הכל. אז עכשיו באמת, אומר הרב הנקרא, אומר, טוב, צריך לקרוא את זה כאילו מהסוף להתחלה, לראות מה בסוף. זה כמו, הייתי אומר, ילד שקורא ספר מתח, ונמאס לו כבר להיות מתוח, מה הוא עושה? פותח את הסוף לראות מה קרה עם הגיבור. במקרה זה הגיבור זה אנחנו. צריכים לדעת לאן להגיע, כי למה? אם אתה הולך בהתחלה, אתה נתקע לפעמים, ואתה בודק את עצמך, המסילה הזאת זה כמו מראה כזאת. ואתה אומר, וואי, וואי, איזה קרקטור הזאת, אני יודע, אני לא יכול להיות. הרי כתוב כאן להיות ישר כמו סרגל, איפה אני ואיפה זה? אתה לא יכול לקבל דיכאון מהספר הזה, אם לא לומדים אותו כראוי. לכן, אתה לדעת את המסילה לכל אורכה, ואז להתחיל ללכת. כשאתה הולך במסילה, תמיד אתה אומר, בסדר, יש קשיים בדרך, כל זה, אבל בסוף נגיע לאיזושהי תכלית. לכן, נכון שיש כאן, הייתי אומר, שתי מדרגות עיקריות, הצדיק והחסיד. עד הפרק שעוסק בעניין של פרישות, עד החלק הזה, אז זה צדיק. הנקיות זה גם שייך לצדיק. ומכאן זה נקרא חסיד. מה ההבדל בין צדיק לחסיד? מה ההבדל בין אינטרסנט ואידיאליסט? אינטרסנט זה אדם שחושב על עצמו. למשל, אנחנו יושבים בחדר הזה, כולנו אינטרסנטים. למה? אני אעשה לכם תרגיל ואני אראה לכם. מי רוצה להיות מאושר בחיים? מי רוצה להיות שמח? מי מעוניין להיות מבסוט, חלס? ירים את היד, גבוה. כולכם צדיקים, אבל לא חסידים. למה? כי כל המניע של כולנו, סליחה, אני גם מרים את הידיים. כולנו, בלי יוצא מחוץ מהרב שמעון גם. הוא עובד את עצמו. הוא מאמין במרכז חייו את האינטרס שלו. אם אין אני לי, מי לי? זהו, אני. זה לגיטימי דרך אגב. זה בסדר גמור. שלא תיפול רוחכנו. כן, זה בסדר גמור. כאן, ילד קטן, מה הוא חושב? על מי הוא חושב?
על עצמו.
אנחנו מבחינת צדיקים ילדים. אבל אם אנחנו זוכים להתבגר, אז פתאום אנחנו מבינים, קולטים, שהמטרה היא לא הפרטיות שלנו. המטרה, זה מה שהוא כותב בחסידות. חסידות, החסידים, אלה אותם אנשים שהמטרה שלהם זה לא שיהיה להם טוב. זאת לא המטרה. המטרה שלהם, שיהיה לכולם טוב. לכל האומה, לכל העולם, לכל זה. ולפעמים סובלים בגלל הדבר הזה. כי אם אתה רוצה שלאחרים יהיה טוב, אתה צריך לוותר לפעמים. להבליג, והוא יתנהג בצורה לא, 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 לא רגילה. אתה נהפך, קוראים לזה אידיאליסט. אידיאליסט זה אדם שמוכן לסבול בשביל אחרים. לסבול, עד כדי כך. להתפלל ולעשות ולעבוד ולרצות, רק שלכולם יהיה טוב. זה נקרא מדרגת החסיד. זאת היא המטרה של הספר הזה. זה בדיוק דרכו של הקדוש ברוך הוא. טוב השם לכל ורחמיו על מי?
על כל
מה. לא כתוב טוב השם לי. למה כתוב? לכל. מי זה לכל? מי זה לכל? יש בן אדם אחד שקוראים לו לכל. מי זה על הכל הזה?
כל הבריאה.
החבר שלך שמעצבן אותך. אני בדקתי את זה. טוב השם לכל. אתה יכול להיות טוב למי שבעצם היית רוצה להתנקם בו? אתה יכול? אתה חסיד. האם לא, אז לא. הבוקר התקשרה אל האישה. ובשאלה, שם מבוגרת, יש לה נכדים וכל הדברים האלה. שהחתן שלה לא מוצא חן בעיני. הוא לא מוצא חן בעיני. למה? ככה, א', ב', ג', דד, איך הוא מתנהג לבת שלי וכל זה. ומשפחה ביקשה, הבת עם החתן, ביקשו הלוואה. איך היא שאלה? אני לא, כועסת עליו. לתת לו הלוואה? לא לתת לו הלוואה. שאלה טובה, מה אתם אומרים? לתת, אתה חסיד. נשמה של חסיד. אמרתי לה, אני כמוך חושב. בטח תתנה את הלוואה. ככה זה קורה, שלא תיקום ולא תיטור. את נוקמת, מה את רוצה? מי את נקום? בבת שלה? בנכדים שלה? בחתן שלה? לעבור עבירה? תתני! אל תעשי חשבון. אמא ביקשו חשבונות רבים. זאת כל המטרה. למה באתם למכון מאיר, אתם יודעים? של להיות חסידים, לא להיות צדיקים. צדיקים ברחוב, כל אחד יכול להיות לאהוב את עצמו. כולם אוהבים את עצמו. אבל להיות חסיד, זה פרשו של דבר. אני לא אומר בשביל לתת, לא בשביל עצמי. להיטיב לאחרים. אם זה במשפחה, אם זה בחברה, אם זה בכל דבר אחר. מי רוצה להיות חסיד? בדרך שאדם רוצה, מוליכים אותו. יש סייעת הנשמע. אז יישר כוח גדול באמת. הנה, ערוץ האינטרנט, הם חסידים, כולם חסידים שם. למה הם מזיקים את הרבים? כולם היה את הרבים, הם חסידים.
והכל בנסתר, אף אחד לא רואה אותם.
ואף אחד לא רואה אותם, הם בנסתר. יישר כוח גדול. באמת, תודה רבה לרב שמעון. מרביץ כאן תורה, מאהיב את התורה לאנשים, ואוהב את כולם, מטפל לכולם, דואג לכולם. לפעמים אומר לו, אתה דואג יותר מדי, תן להם קצת להיות עצמאים. שיהיה באמת בהצלחה. תמשיכו במסילת ישרים כל החיים. נזכה להיות לא רק צדיקים, אלא גם חסידים.
תודה רבה.